שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי. באולפן אנחנו, כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. מה שלומך?
אני בסדר, הדמוקרטיה פחות, ואצלך?
אותו דבר.
אותו דבר.
האמת היא שזו התשובה הסטנדרטית מכל מי שאני שואל אותו. מה שלומך? תמיד זה באישי הכל נהדר, בכללי, בלאומי, במדיני, בטאטה.
אגב, יש פה קשר לוגי, כי אם באישי לכולם טוב, אז המצב טוב.
נו, עכשיו התחלת לעבוד אל מתכנני ההפיכה.
בדיוק.
וכמו שרובנו כבר יודעים, יש הרבה דיבורים בתקשורת על פשרה, על ריכוך, על מתווה להצלת הדמוקרטיה מפני שלטון חסר בלמים, אבל המעשים בכנסת הם המשך החקיקה. חלק מהם נדחק קצת, חלק מלא מלא בסוג של בליץ חקיקה שנמשך בכל מיני נושאים, עם כוונה לסיים אותו עד לתום מושב החורף, ואני שומע הבוקר גם על רעיונות להאריך את מושב החורף ביומיים שלושה, כדי שאפשר לסיים את הכל עד פסח.
מה שנקרא, אם אין חורף, לפחות יש מושב חורף ארוך.
כן. תשמע, כן, כבר רואה שמשנים את הכללים פחות או יותר כל יום על כל סעיף. אז גם היום התקיימו הצבעות על החוקים הללו וחוקים אחרים, ולכן אנחנו נדבר עם הפרשן שלנו בכנסת, אבי ברלי, כדי שיעשה לנו סדר על מה קרה השבוע ויכין אותנו לשבוע החקיקה הבא.
אז תשמע, לא ממש במפתיע על רקע כל הדיבורים האלה על אנשים שאומרים, אז אני לא יהיה פה, אני לא אשאר פה, אני לא אשרת פה וכולי, מסתבר שיש כבר הרבה מאוד אנשים שחוששים מפני שאיך מדינת ישראל תיראה בעתיד, ומכינים כבר עכשיו תוכניות להעביר את החברות והעובדים שלהם לחול באופן מרוכז, כך שדבוקה של חברות מאותו ענף אפילו ישבו יחד, כולל העובדים שלהם במקום אחר. אז לצורך הזה, האנשים הללו כבר מנהלים מסעים ומתנים, מדינות קרובות לישראל, למשל יוון, כדי לקבל את מיטב תנאי המס, חוט השהייה והעבודה והטבות נוספות. קורין דגני דיברה איתם ותספר לנו על ההכנות הללו לבנות את אלטנוילד של הייטקיסטים ביוון, בקפריסין או באיזה חוף אחר.
בנק קרדיט סוויס היה אחד האיומים הגדולים על מערכת הבנקאות העולמית, עד שבתחילת השבוע הוא קיבל את החסות של הבנק המרכזי השוויצרי, ונמכר לעמיתו השוויצרי גם כן, UBS, בעסקה שמרגיזה הרבה אלפי משקיעים באגרות החוב המועדפות של הבנק. כך הגיע לסיום דרכו בנק בין 167 שנים, למרות שהיה אחד מ-30 הבנקים הגדולים והחשובים בעולם. וכדי לשמוע על הימים האחרונים של קרדיט סוויס, וגם על מגמת היציאה של כספים בישראל, ככל שיש כזו, אנחנו נדבר עם דוקטור בועז ברק, לשעבר בנקאי בכיר גם בקרדיט סוויס וגם ב-UBS הרוכשת. אנחנו מתחילים. שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
הפרשן הפוליטי שלנו בכנסת ובכל מה שקורה מסביבה, תשמע, עובר לנו שבוע קשה, שבועות קשים, המראות רק הולכים ונהיים יותר מדקים. תן לנו בנימה אופטימית, אופטימית, סיכום של החקיקה ושל הטרלולים של השבוע, ואיזשהו מבט על השבוע הבא.
הדבר האופטימי היחיד שיש הוא שבאמת הוחלט על פיצול טכני של סעיפי הרפורמה, בין אם זה מפאת סד זמנים כפי שטען יריב לוין, ובין אם זה שיקול טקטי אחר כפי שטען בצלאל סמוטריץ', אבל לפחות חלק מן הרפורמה המתוכננת יידחה לאחר פסח, יקנה לנו עוד קצת זמן כדי לראות איך מתקדמים מכאן אם מתקדמים. בהיבט הפחות אופטימי, הקואליציה כרגע בבליץ חקיקה באמת חסר תקדים, בניסיון לאשר מה שניתן יותר מתוך אותה חבילת חוקים עד פסח, וכשאני מדבר על בליץ חקיקה חסר תקדים, זה אומר שממש לפני דקות אחדות מתכנסת ועדת הכנסת, ומאשרת לפתוח את מליאת הכנסת גם מחר ביום חמישי וגם ביום ראשון, ולהקדים את כינוס המליאה ביום שני, וגם לקיים דיון אם צריך במהלך הפגרה, זאת אומרת עם כניסת הכנסת לפגרה. כלומר ממש רצף דיונים מסביב לשעון, פותחים את המליאה, דברים שבאמת לא נעשו מעולם, והכל כדי לנסות ולהעביר מה שניתן, לפני הפסח, מתוך איזושהי סברה, שאנחנו כמובן עדיין מתקשים לפענח, שמה שלא יאושר עכשיו, עשוי להתקל בקשיים כאלה או אחרים לאחר פסח.
לא ברור לי העניין הזה. הם חוששים מהתגברות נוספת של המחאה, ואני לא יודע מה, חיילים כבר לא יבואו להתגייס. מה כל כך מפחיד את הקואליציה שהיא מרגישה ומשדרת את הכמעט פאניקה הזאת?
זה השיקול היחיד שכרגע נראה סביר במצב העניינים נכון לעכשיו. כלומר, באמת החשש שהמחאה עשויה להתעצם, והלחץ הבינלאומי צפוי לגדול, והשטויות שעושים חברי הקואליציה עשויות להביא על הממשלה הזאת לחצים נוספים, ולכן לא מבזבזים זמן ומנצלים כל דקה שיש כדי להעביר מהר מה שניתן. אבל אנחנו צריכים לזכור שהדדליין הזה לא הוצב עכשיו, שהמחאה נמצאת במומנטום. הדדליין הזה הוצב כבר לפני חודשיים, ולכן קשה למצוא איזשהו שיקול רציונלי שעומד מאחורי ההתעקשות הזאת, לאשר את הכל עד ליציאת הפגרה, במחיר שאותו אנחנו משלמים. כלומר, תמיד אפשר לבוא ולהגיד, מה שאני לא מאשר בשלושת החודשים הראשונים, עד למועד הפגרה הראשון, אני לא אצליח לאשר, זו קלישאה נחמדה. אבל כשמעמידים מולה את הנזק העצום שנגרם, אין לכלכלה, אין לחברה, אין לביטחון בעיקר, והולכים ממש עם ראש בקיר, כלומר הולכים בכל הכוח לאשר בקריאה שנייה ושלישית חקיקה, זאת אומרת את שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, מה שעשוי להציט גל מחאה עוד יותר גדול, ואני מדבר בעיקר על הצבא, זאת אומרת גל סרבנות גדול.
אגב, יכול להיות שהם חושבים, אומרים תכף חגים, ימי זיכרון, יום עצמאות, יכול להיות שלדבר הזה יהיה וזה אפקט מצנן על המחאה, אז בוא נעביר מהר כל מה שאפשר?
אני חושב שהם כבר מבינים היום שזה הולך להיות הפוך, כלומר זה הופך להיות, הולכת להיות אסקלציה, דווקא בזכות אותם ימים ממלכתיים שציינת. החשש הכי גדול כרגע של חברי הקואליציה ושל השרים, הוא מהפרעות שהן כמעט בלתי נמנעות לטקסי יום הזיכרון וטקסי יום העצמאות. כבר היום ברור שזה לא הולך לעבור בשקט אותם תקסים. יש הידיינויות קדחתניות סביב מה עושים, וזה דווקא אותם ימים ממלכתיים, הם אלה שאני חושב עשויים לתדלק יותר את המחאה ולהביא אותה לחצות גבולות שלא נחצו עד כה. ולכן זה דווקא האפקט הוא הפוך.
גם לפי ההצהרות, כי אני שומע למשל את יריב לוין אומר, אנחנו לא נקבל התערבות של בגץ בחקיקה בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, זה יהיה קו אדום. גם זה דבר שמתדלק מחאה. כשאתה שומע כזה דבר, אתה אומר, טוב, נו, אז אני יוצא לרחובות, אני לא יכול לעמוד מנגד. הוא לוקח את זה בחשבון או שהוא אטום לחלוטין לביקורת?
כל ההתנהלות של, הן של יריב לוין והן של חבריו לממשלה, היא מ-day one למעשה, נטולת כל היגיון, במובן הזה שהם פונים אל הפרובוקציה ולא מנסים למצוא דרכים להעביר את הרפורמה הזאת בצורה יעילה, שקטה ומהירה.
אבל זה כל הרעיון של הרפורמה הזאת, רפורמה שתכליתה אנחנו רוצים עוד ועוד 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 כוח. זה המטרה שלנו, אין לנו שום מטרה אחרת.
השאלה היא איך אתה משיג את הכוח הזה.
בכוח.
האם המתנה, או... השאלה אם אתה בא להעביר רפורמה, וזו סוגיה שדנו בה בעבר, אם אתה בא להעביר רפורמה, כי יש תורה איך מעבירים רפורמה, יש ניסיון, יש ספר, פחות או יותר כמעט כתוב שבו איך מעבירים רפורמה במדינת ישראל, גם אם היא רפורמה קשוחה ומשמעותית, ויש ללכת מכות. הנרטיב שמכתיב יריב לוין, וההתנהגות בפועל שמכתיב יריב לוין, ומכתיבים גם יתר חבריו מ-day one, כי אנחנו קודם כל באים להתנגח, אנחנו באים להתנצח, אנחנו באים להטריס, התוצאה כאילו פחות חשובה לנו מאשר הדרך. הדרך שזה צריך לעשות באלימות ובצורה אגרסיבית ובצורה נקמנית, היא כאילו יותר חשובה מאשר התוצאה, והנה אנחנו רואים את המחיר של זה. כלומר, אם באת עם חבילת חוקים, תכננת להעביר אותה, ובסופו של יום אתה מגיע צולע אל המועד האחרון, אל הדדליין שקבעת, כשיש לך באמתחתך שני חוקים וחצי, אולי, והצלחת לקומם עליך את כל העולם ולהרעיד את המדינה ולפלג את הציבור ולהרעיד את צהל ולהחריב את הכלכלה, ועדיין לא הצלחת לעשות דליברי למה שביקשת, אז מה השגת? אז אתה מבין שמלכתחילה המוטיבציה פה יכול להיות מאוד, הייתה עניין העלים, הייתה יותר איזשהו, להשיג איזשהו בנפיט פוליטי, איזשהו בנפיט תדמיתי, של הנה אנחנו פה השליטים ואנחנו רוצים לריב, ומעניין אותנו יותר ההתנצחות הזאת, יותר מעניין אותנו להפגין שליטה מאשר להשיג את השליטה הזאת בפועל, בלי להחריב, בלי להחריב את כל ה... אין פה התנהלות רציונלית, ואני חושב שהביקורת הזאת דרך אגב מחלחלת כבר היום, או מופנמת היום, גם בתוך הליכוד עצמו, וגם בטח ובטח בקרב השותפות של הליכוד לקואליציה. כולם מבינים שהם עושים פה טעות היום, בשיקולי עלות תועלת, הם יצאו למהלך שהתועלת שבו לא בכך מחזיקה את המחיר הכבד שזה גובה מהם, המחיר האלקטורלי והמחיר הכלכלי.
אני רוצה לשאול אותך משהו אחר קצת, והוא, האם יכול להיות שהלחץ של להעביר חוקים עכשיו, הוא סביב הערכה שהמחאה בשלב מסוים תפסיק רק לדרוש את אי חקיקת החוקים שהם מונחים על השולחן, ותבוא ותגיד, תשמע, הם שוברים לגמרי את הסטטוס קוו, הופכים אותנו לאוטוקרטיה מושחתת ואולי הלכתית בעתיד, אז גם אנחנו יכולים לשבור את הסטטוס קוו ולבוא עם דרישות חדשות לחלוטין, ואז אתה יכול לחשוב על כל דבר, אתה יכול לחשוב על חוקה, כמו שמדברים וקוראים ויש הרבה שלטים, אתה יכול לחשוב על הפרדת דת ומדינה, אתה יכול לחשוב מחדש על העניין הזה של גיוס חרדים, שכבר נהיה קונצנזוס, אבל אם כבר שוברים את הכל, אז אתה שומע לא מעט אנשים שאומרים, לא, אני לא מוכן לזה כבר בתנאים הנוכחיים. ואז הם יתחילו גם להפסיד דברים שיש להם בכיס.
אני חייב לומר שהדרישות הענייניות של המחאה לא מעניינות כאו זה, או ננסח איזה אחרת, לא עומדות כרגע בכלל על השולחן, או לא נתפסות בכלל כשיקול בהתנהלות של הקואליציה. כל מה שמעניין אותם כרגע...
אפילו המתווים של הנשיא לא מעניינים אותם, אז שהמחאה...
שום דבר. כל מה שמעניין כרגע זה החשש הוא שהמחאה לא תכניע באיזשהו אופן את ביבי, או תגרום לו לתפוס הרגליים קרות ברגע האחרון, ולעצור את העסק, ואת כל החשיבה היא איך אנחנו מבחינה טקטית מעבירים את מה שאנחנו יכולים, בשמונת הימים שנותרו.
אבי, אני חושב שמקודת מבטו של נתניהו, שאני חושב שהוא כבר היה רוצה להשאיר את הדבר הזה מאחוריו, אבל ברור לו שאם הוא יגיד, אני מרים ידיים, אז מה שהלך עליו, הוא דווקא מעדיף את המסלול של בוא נלך באגרסיביות על השינוי הזה בוועדה לבחירת שופטים, בידיעה שזה יעלה לבגץ, ושאולי בגץ יפסול את זה, ואז יהיה קל יותר לבוא ולהגיד, זה לא אני, זה בגץ עצר אותי.
זה בהנחה באמת שאנחנו מתייחסים אל הכוח החזק, או מייחסים את עיקר הכוח שמופעל עליו היום מבית, זאת אומרת, מקרב הליכוד, המתפקדים ויריב לוין, אבל צריך לקחת בחשבון שיש פה עוד פקטור, שזה המשפחה. משפחה שמאוד לוחצת, כך לפי דברי מקורבים לחולה.
לוחצת על מה?
לוחצת על רפורמה אלימה ומהירה, ולכן קשה לי קצת פה לבודד את ביבי כאיזשהו...
מה זה המשפחה? יאיר ושרה?
בדיוק.
אה, אוקיי.
ולכן אני חושב שקצת קשה לי לנתק את ביבי מן ההוויה. מן השיקולים האלה, ולקבוע שהוא איזשהו פרט בתוך כל האירוע הזה.
לא, זה רק מחזק את זה שאם כבר יורדים מזה, או מרקחים ממש, באמת, לא באיזה הצגה, אז מוטב שיעשה את זה בגץ, ולא הוא יבוא בקולו כן. ויגיד, תשמע, ניסינו, לא הלך.
אם כי, שוב פעם, יכול להיות שאצל בבית, אצל משפחת נתניהו, שזו שרה ויעיר, הכוונה היא ללכת עד הסוף.
אם אני עושה תקציר מנהלים של סיכום השבוע ותחזית לשבוע הבא, אנחנו מדברים, ביבי באמצע, מצד אחד, יאיר ושרה לוחצים עליו להמשיך, כמובן שסמוטריץ' ורוטמן נמצאים בצד הזה, ובצד השני יש את נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שמתקשר אליו לפני 48 שעות ודי גוער בו על מה שקורה פה לדמוקרטיה הישראלית, ונקרא לזה ככה משרד האוצר פלוס נתונים כלכליים ככל לא טובים, ככל שהתגלגלו, אולי משוק המתח, שמפחידים אותו. אז אנחנו עומדים על המתח הזה פחות או יותר, זה הציר שלנו. יאיר מול ג'ו.
אבל אני חוכב לציין דרך אגב לגבי האמריקאים, אני לא בטוח עד כמה מעניין את ג'ו ביידן, הסיפור המשטרי כאן, זאת אומרת עד כמה זה בנפשו. אני חושב שזה מאוד מעניין את האמריקאים, מה שקורה כרגע, ההשתוללות שקורית בימים האחרונים, בכל הנוגע לזירה מול הפלסטיני ובזירה המדינית. כלומר, בוא נגיד ככה, זה שהכלכלה פה תיעצר, או שיש איזושהי בעיה, או יש איזשהו שינוי שהולך להיות בוועדה למינוי שופטים, פחות מעניין את נשיא ארצות הברית. זה שהפלג הפרוגרסיבי אצלו במפלגה, קורא בעיתונים ששר האוצר בישראל אומר שאין דבר, אין דבר כזה עם פלסטיני, ושהכנסת מחוקקת את ביטול ההתנתקות, ואולי מתכוונת ליישב מחדש את רצועת עזה וצפון השומרון, זה עושה לו בעיות מאוד קשות, בעיות פוליטיות קשות אצלו במפלגה, וזה עשוי להיות גיים צ'יינג'ר הרבה יותר מאשר שינוי משטרי. לא בכדי, דרך אגב, זומן השגריר הישראלי הלילה בצורה די חריגה אל משרד החוץ האמריקאי, זה מאוד בנפשם.
הבנו את הדינמיקה.
אנחנו צריכים אותך גם בשבוע הבא.
אני לא בטוח שהצלחת לרוב המתרוכנו כפי שדרשתי עם חדשות אופטימיות.
מבחינת לוז, מחר אנחנו, מחר אמור לעבור שנייה ושלישית חוק הנבצרות, כלומר חוק שלמעשה מגונן על נתניהו מפני הכרזת היועצת המשפטית לממשלה נבצרותו, וביום שני, או גג ביום רביעי, תובא לשנייה ושלישית, אותה הפיכה בוועדה למינוי שופטים. צריך לשים לב דרך אגב למשהו אחד, וזה הסיפור של חוק דרי 2, שאומנם היה אמור להיות מקודם, אבל כרגע אנחנו לא כל כך ברור מה קורה איתו. יכול להיות שהנה, גם החרדים, או אריה דרי, ובחושיו הפוליטיים המאוד מאוד מחודדים, מבין שאולי כדאי להמתין כרגע, ולהציב את עצמו בחזית מול המחאה, ולכן זה מעניין יהיה לעקוב אחרי החוק הזה, כדי לראות לאן פניה של הקואליציה מועדות.
יפה. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה.
פרסומת אחת ונמשיך.
היי, כאן גל, מנכ"ל בנק 1-0. אני יודע שבאתם לשמוע פודקאסט, לא פרסומת, אז בואו נעשה את זה ממש בנקודות, אוקיי? הנה אני מתחיל. בנק 1-0, בנקאות פרטית דיגיטלית, מבוססת AI, מנהלי כספים אישיים, צ'קאפ פיננסי יומי, הלוואות, פקדונות, ריביות, ושירות 24/6. ובמילים אחרות, זמינים גם ב-3:40 לפנות בוקר. תבדקו אותי. יש עוד הרבה דברים שאני יכול לספר לכם על 1-0, אבל כמו שאמרנו, התכנסנו לשמוע פודקאסט. אז אם עשיתי לכם חשק ואתם רוצים לדעת עלינו עוד, אתם מוזמנים לפתוח חשבון תוך 10 דקות מהנייד. תנסו אותנו, אבל אחרי הפודקאסט.
שלום לקורין דגני.
שלום, שלום.
כתבת הייטק שלנו. תשמעי, יש איזה דיבור כזה שבעקבות ההפיכה המשטרית, בעקבות הלחץ המתח, בעקבות האיומים של הייטקיסטים שהם יקומו וילכו מפה, שיש הרבה מאוד מדינות פה במרחב שלנו שאומרות, היי, על הכיפק, אנחנו גם רוצות הייטק, אז אולי זו ההזדמנות שלנו, נציע הטבות, נביא אותם אלינו, אולי אפילו נעביר את ענף ההייטק הישראלי קומפלט לשם, והשאלה אם זה באמת רציני או שזה רק ככה אווירה כזו.
כן, אז אני גם חשבתי שזאת אווירה, זה דיבורים, הצעות מרחפות באוויר, אבל מסתמן שיש לפחות שלוש מדינות שהרימו את הכפפה, והן ממש נשמע שהן רוצות לסגור עסק. הן ממש שם.
מה הן מציעות בעצם ליזמים? הן אומרות להם, תבואו ותקבלו מה?
עדיין אין הצעה קונקרטית, כי מה שקרה בשבוע שבועיים האחרונים, בעצם היו דיונים מאוד אינטנסיביים בין נציגים של המדינות האלה.
איזה מדינות אנחנו יודעים? בזהירות?
כן.
בצורה לא מחייבת.
אז תראה, יש שלוש מדינות שמובילות את זה. הן מדינות מערב אירופאיות, אחת מהן היא יוון.
אוקיי.
אז המדינות האלה באמת נמצאות בדיונים מאוד אינטנסיביים עם האנשים שהם בעצם הנציגים של איזה ארגון לא רשמי שקם מאז תחילת המחאה.
ישראלים הייטקיסטים, זו הכוונה.
כן, כן, כמובן. זה ארגון שמאחוריו עומדים בגדול כמה מאות סטארט-אפים, חברות, קרנות הון סיכון. יש כמה עשרות אנשים שהם יותר מובילים את העניין, ומתוכם יש מיעוט שהם אחראים בין השאר על לנהל את הדיונים האלה.
אבל בדרך כלל חברה, אם היא לא רוצה לפעול במקום מסוים, היא עוברת למקום אחר. היא לא אומרת, אני מביאה איתי את החברים שלי, זה לא עובד ככה. אבל הרעיון פה, אחד, זה או איזו התארגנות כזו של הפעלת לחץ, או שתיים, גם התארגנות, הפעלת לחץ, אבל גם הבנה שאם כבר אני עובר, אז אני רוצה שיהיה סביבי איזה אקוסיסטם הייטקיסטי, מה שהיום כל חברה שפעילה ברמת החייל, או באזורים אחרים של הייטק, בהרצליה פיתוח, אומרת, אנחנו לא לבד פה, יש פה הרבה מאוד מסביבנו חברות, ויש פה איזה וייב כזה, הייטקי. אז הם אומרים, אני מוכן לגור ביוון ולעבור ליוון, אבל אני רוצה את כל הווייב שיבוא איתי.
תראה, ישראלים רוצים את הווייב. אני חושבת שבשלב הזה, כשחושבים על הגירה בנסיבות האלה, של הפיכה משטרית, זה לא ללכת, להתרחק, לעשות רילוקיישן לשנתיים ולהכיר איזה תרבות חדשה. זה נחמד, אבל כשאתה עובר בנסיבות כאלה, אתה רוצה לעבור כמה שיותר עם הקהילה שלך. זה מהצד הישראלי.
אני מנסה להבין מה הרעיון. בוא נלך ככה קצת עם הדמיון. זאת אומרת, מי שלא יסגור דיל עם ממשלת יוון ועם החבר'ה של עיריית אתונה, ויקבלו כמה בניינים, ואז כל העובדים של הארגון הזה יעברו לגור באתונה. עם המשפחות, זה הכוונה היא לעשות רילוקיישן מלא, או שבגלל שזה קרוב לעשות איזה, לבנות איזשהו דינמיקה שהם יבואו לעבוד שם ראשון עד חמישי ויבואו לסוף שבוע בישראל.
אז מה שמדברים זה בעצם הקמה בין השאר של פארקים, פארק תעשייה כזה או אחר, ממש השמשה של שטחים קיימים לבנייה של שכונות. הכוונה היא שיעברו, כמובן, אם המשפחות יקבלו אזרחות, יקבלו את הבתי ספר שהם צריכים, כלומר, מבחינתם את התנאים האופטימליים למעבר עם המשפחה והכל.
באמת, אתה שואל את עצמך אם זה רציני, ואם מדינה יכולה פתאום לתת את ההצעה הזאת לישראלים, אבל לא, אני לא יודע מה, לחבר'ה מבוליביה, כי חם להם. אני שמתי לב, בלי קשר לעניין הזה, שבלינקדאין, וגם דיווחו לי הרבה הייטקיסטים, שבלינקדאין שלהם הם מרגישים שיש פרסומות מדויקות, מה שנקרא targeted advertising, על פי המקצועות שלהם, ממדינות כמו פורטוגל, ומדינות מהמפרץ, מהאמירויות וכן הלאה, שמציעות להם הצעה דומה. זאת אומרת שיש כנראה עוד מדינות שאיכשהו זיהו את העניין הזה, ופשוט יצאו לקמפיינים ישירות בלינקדאין, בניסיון לתפוס ישר את האנשים שהם היו רוצים יותר מכולם שיבואו.
יכול להיות שזה קורה, באמת גם בדובאי יש תנאים יוצאי דופן לעובדים, בין השאר, עובדים ישראלים מרוויחים שם בדרך כלל מה שמרוויחים פה, אבל הם לא משלמים מס הכנסה. זה די מפתה. מה שהפתיע אותי בכל השיחות האלה, בעצם כשהבנתי את הרצינות של המדינות שמנהלות דיונים עם נציגי הייטקיסטים, כי לפי מה שהם אמרו לי, הרבה פעמים הם עשו פגישות בזום אינטנסיביות של כמה שעות, הרבה פעמים, נגיד, השר כזה או אחר, באופן כללי, אמרו, פותח פגישה, ואחר כך הפקידים יושבים ומנסים לסגור את הפרטים. במקרה הזה, השרים לקחו את זה על עצמם, השרים נשארים לאורך הדיונים, ממש ככה שמו על זה את כובד משקלם, הם רוצים להגיע לתוצאה.
אגב, זה לא פתח לאיזה משברון כן, דיפלומטי, כי בעצם תבוא ממשלת ישראל ליוון, ותגיד, מה אתם עושים? יש לנו פה אירוע, עוד לא סיימנו אותו, אתם חוטפים לנו את האנשים הטובים, זה לא מכובד וזה לא חברי.
זה באמת לא חברי. אני חושבת שהנרטיב לפיו הם פועלים זה, אנחנו רואים פה איזושהי התפרקות, ואנחנו רוצים להקל עליכם. לא היינו עושים את זה אולי במצב אחר, אבל אנחנו רואים שההתפרקות הזאת באמת כבר מתחילה. ואני אגיד לך את האמת, אני שמעתי את הרעיונות האלה לעבור, להעביר חברות שלמות לפורטוגל, ליוון, לקפריסין. שמעתי עליהם כבר לפני חודשיים ושלושה, אבל אז היה רעיונות אולי של יזמים שהתבדחו על העניין. והתחילו השיחות האלה, אני בספק עד כמה נציגי המחאה בעצמם ציפו שזה יהיה כל כך רציני, שזה יתגלגל יחסית מהר, שזה יגיע רחוק. כלומר, ההצעות האלה עדיין לא הוגשו, אבל בעצם השיחות האלה נועדו להבין מה ההייטקיסטים הישראלים צריכים, כדי שברגע האמת אפשר יהיה להציע להם את החבילה האטרקטיבית ביותר ולהוציא את זה לפועל.
למרות שיש פה איזו סתירה פנימית, כי ברגע שבאים ואומרים להם, אתם תקבלו מאיתנו הטבות מס כאלה ואחרות, זה הופך המעבר לשם לאיזה עניין של תמריץ כלכלי. ופה, אם הם עוזבות את ישראל, הם עוזבות על רקע הפיכה משטרית שעלולה לצאת לפועל. ואז על מה יש לנהל מסע ומתן? אם אתה לא יכול לחיות פה כשיש פה הפיכה משטרית, אז פשוט תקום ותלך, ובלי לשאת ולתת על הטבות כלכליות כאלה ואחרות.
יכול להיות, אבל מה אם יוון רוצה את ההייטקיסטים יותר מפורטוגל? או להפך.
אז הם עושות מה שגרם מתחרות, מכרזים. כן.
בדיוק.
אגב, יש שחקן ישראלי רשמי, גורם ישראלי רשמי, שעומד בקשר עם החברות האלה, ואומר להם, חכו רגע, שנייה, לפני שאתם רצות ועולות על טיסה, חכו רגע,
לא עד כמה שידוע לי. אני מתאר לעצמי שיש מדי פעם שיחות, כלומר, גם אנחנו שמענו דיווחים שסמוטריץ' נפגש עם הייטקיסטים, ברקת כמובן, יש סוג של, לא תפיל עם כל איזה דיאלוג, היו כמה פגישות.
אגב, בפגישה שהייתה, בדיון שהיה במשרד האוצר לפני יומיים, שבו בכירי האוצר הציגו לשר האוצר את הסכנות הגדולות שכרוכות בהפיכה המשטרית, באחד הדיונים, סמוטריץ', בכבודו בעצמו, בא ואומר לפקידים שלו, אז אולי ניתן הטבות לחברות הייטק. כלומר, במקביל לזה שאנחנו נותנים פה נבוט על הדמוקרטיה, ניתן להם הטבות כלכליות, והם ירדו מזה.
אתה אומר, בשביל הסכום הנכון, כולם היו מוכנים לחיות במדינת הלכה.
לא, אני לא חושב.
אתה יודע, זה מזכיר לי שני דברים. מה ששאלת על העניין של הדיפלומטיה, קצת העדינה סביב העניין הזה, אני זוכר שבזמנו, אחרי אחד הפיגועים שהתקיימו בבתי כנסת בפריז, בצרפת, אז פנה בנימין נתניהו ליהודים.
תעלו לארץ.
הצרפתים, אמרו להם, תעלו לארץ.
אני מכיר אישה שעלתה לארץ בעקבות הפיגועים האלה. יפה. היא גרה מולי מספר שנים.
יפה, אבל הצרפתים לא אהבו את זה. כאילו, אמרו, בסדר, אז היה לנו איזושהי סיטואציה. מה כבר אתם קופצים ולוקחים? גם הצרפתים רוצים לשמור על בעלי מקצוע.
וחוץ מזה, אם יפנו לישראלים פה בכל פעם שיש פיגוע ויגידו, בואו תעבור למקום אחר, אנחנו בבעיה.
לאן אנחנו באים בעניין הזה?
כן, תראו, המדינות האלה חושבות שאולי תהיה להן הזדמנות היסטורית להקים סוג של סטארט-אפ ניישן בעצמן. הם יקחו חתיכה קטנה או גדולה ממה שקם פה, ויצליחו להקים איזשהו אקוסיסטם ראוי.
כן, לפי העיקרון, המשבר שלך הוא ההזדמנות שלי.
כן, היו פה הרבה מאוד כנסים בשנים האחרונות, DLD ואחרים, שראית שם את השורה הארוכה של הביטנים, וחלק מהביטנים היו של מדינות ושל ערים. אני זוכר ביטן של ממשלת בלגיה, היה ביטן של אתונה אפילו וכן הלאה. כולם בעשור האחרון הגיעו לישראל, ניסו להבין ולפצח את הסוד הגדול של הסטארט-אפ ניישן, איך מתניעים דבר כזה גם אצלם. אז הנה לך הזדמנות, אתה יכול לקנות סטארט-אפ ניישן קטן אצלך, ואחרי זה להשקוט אותו ולקוות שאולי זה מה שיתניע אצלך את את התעשייה. אני משוכנע שהם רואים, לא מתייחסים לזה בשיא הרצינות. אגב, יש עוד שורה של מדינות שנמצאות באותו מצב. אני יכול לספר על אוסטרליה, מדינה שבמידה מסוימת מבוססת על הגירה, ובמשך 3 שנים לא הייתה שום הגירה, כי היא סגרה את עצמה באופן הרמטי בגלל הקורונה. פתאום יש לה צורך, על פי תפיסת עולם שלה והמדיניות שלה, להביא כמות גדולה של אנשים לאוסטרליה.
בדרך כלל, אגב, יש תמריצים לאנשים, רופאים, בעלי מקצועות, מהנדסים וכו'. אתה לא אומר לפועלי ניקיון, תהיה, אני פותחת את שערי.
נכון, יש להם תופס, ואתה רושם את המקצוע שלך, ואתה רושם את הגיל שלך, ואתה רושם את המעמד המשפחתי שלך וכן הלאה, והם יודעים לכבד את זה.
יש פניות כאלה לעיתונאים, כלכליים?
וזהו, השאלה אם קורין, איזה מדינה את מעדיפה להיות? אם כבר באמת צריך, יהיה אקוסיסטם ישראלי במדינה אחרת, מישהו יצטרך לחסות את זה פה בשבילנו, בשביל דה מרקר.
כן, כמו שאמר אחד מהקולגות שלי,
מה את בוחרת?
אני כבר חתמתי בליסבון טיימס.
הבנתי.
יופי. קורין דגני, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לדוקטור בועז ברק.
שלום רב.
ישראלי, חבר הנהלה בכיר לשעבר בשני בנקים, גם בקרדי סוויס וגם ב-UBS, שהאחרון בלה את הראשון בתחילת השבוע. אנחנו רוצים לדבר איתך על כמה נושאים. אנחנו מדברים איתך כרגע, אתה נמצא בספרד או בגבול ספרד, אני מבין, בדרך כלל אתה מתגורר...
גיברלטר,
אתה מתגורר בשוויץ, צריך לנסה להבין גם למה, אבל אנחנו רוצים לשאול אותך על הימים האחרונים בקרדי סוויס, אתה מכיר את בנקאות שוויצרית, אולי ברמה של צבע כמעט, איך מרגישים עשרות אלפי עובדים בבנק שהיה קיים כמעט 170 שנה ומתחסל פתאום?
קרדיט סוויס היה הבנק, הוא הבנק הוותיק ביותר, היה הבנק הראשון בשוויץ, והוא צמח מתוך יוזמה שוויצרית לגייס כספים כדי להקים את רשת מסילות הברזל בערי האלפים. ועם הזמן צבר אמון, צבר ניסיון, והתחיל לשרת את הציבור הרחב, ובעצם בנה את הבנקאות השוויצרית הבסיסית, שהייתה בנקאות פרטית, לנהל עבור אנשים פרטיים, משפחות עמידות את הכספים. ומה שקרה, איתן, וזה לא רק בימים האחרונים, זה הייתי אומר עניין של 2.5-3, שגיאות אדירות של ההנהלה, משום שהבנק עשיר ויש לו מזומנים בהיקף עצום, אבל בטעויות פיננסיות שונות הבנק התחיל לאבד כסף מצד אחד, מצד שני נכנס לסקנדלים פרועים שממשלת צרפת, ממשלת יפן וממשלות אחרות בכל העולם התחילו לתבוע את הבנק, ומה שקרה כאן זה פשוט איבוד דרמטי של אמון.
בוא, אז אני מנסה רגע לחשוב על איזה נקודה בזמן, תגיד לי כמה היא קשורה, כשאמריקאים התחילו לטפל, מה שנקרא, בבנקאות העולמית, בנושא של הלבנות הון, בנושא של know your customer, כל מיני פרקטיקות, הסירו בעצם את היתרון הגדול של הבנקאות השוויצרית, שזה הדיסקרטיות מוחלטת ולא שואלים שאלות, יכול להיות שזה המחולל הגדול של המשברים פה גם בקרדיט סוויס ובכלל בבנקאות השוויצרית?
אבסולוטלי, אני מסכים בהחלט שזאת הייתה נקודת המפנה מבחינת זמן, אבל היא לא נוהלה נכון. מה שקרה זה שבבנקאות פרטית, כבנק אתה לא נוטל סיכון, הסיכון הוא של הלקוחות, לכספי לקוחות שמושקעים בניירות ערך שונים וכיוצא בזה, ואם אתה מנהל טוב של האדמיניסטרציה, אתה מרוויח עמלות וכיוצא בזה. כאשר הוסרה הסודיות הבנקאית שהייתה המודל השוויצרי שמשך כשני שליש מהכספים החופשיים בעולם לניהול בשוויץ, כאשר הוסרה הסודיות הזו בלחץ אמריקאי, בעצם עמדו השוויצרים נוכח הצורך להפיק רווחים, כפי שבנקים גלובליים עושים, בצורות אחרות. הקימו בנקאות עסקית, investment banking, שמשקיעה כספים עבור הבנק, בשם הבנק, לוקחת סיכונים וכיוצא בזה. ו-all of a sudden, מה שקרה זה שאתה כאדם פרטי, שחשבת שהבנק שאליו פנית הוא קונסרבטיבי ולא ייקח שום סיכון, מצאת את עצמך משלם עבור הפסדים של מחלקה אחרת בבנק. זאת הייתה נקודת המפנה להגיע לעולם אחר, שאני מוכרח לומר שוב, כמי שהיה חבר הנהלה, 15 שנה בקרדיט סוויס, ואחר כך 8 שנים ב-UBS, שהבנקים השוויצרים לא השכילו ולא הגיעו לאותה רמת כישרון של בנקים אמריקאים, להתמודד עם העולם הפיננסי שבו אתה לוקח סיכונים על עצמך. ואנחנו רואים את התוצאה, ושוב אני חוזר לעניין האנושי, כאשר אתה מאבד אמון, זה חשוב הרבה יותר מכסף. קרדיט סוויס גם בימים האחרונים שלו, היה בנק שיכול היה לפרוע את כל החובות. הוא היה סולבנט, הוא יכול היה לשלם את הכספים שנדרשו. אבל חוסר האמון הביא לידי כך שהרייטינג של הבנק יורד במהירות, הערכה בעיני מוסדות בינלאומיים ומשיכות הכספים התגברו כהר שלג.
כן. תאמר לי, מה קורה בעצם עכשיו אם נניח הסניף הישראלי של קרדיט סוויס הוא מתמזג עם הסניף הישראלי של UBS? אני חושב ששניהם בהרצליה פיתוח, אני לא משוכנע בזה לחלוטין. או שכל האנשים הולכים הביתה, או מה?
כן, אחראי עבור שני הבנקים האלה בהקמה של הסניפים, הסניף של UBS, עסקתי באפגריידינג שלו, הסוויס של קרדיט סוויס, פתחתי אותו הכל משוויץ. תראה, השאלה שאתה שואל היא שאלה רלוונטית, אבל היא שאלה קטנה.
לא, רלוונטית ממש... לנו הישראלים, בוא נגיד
כן,
ככה.
כן, אני חושב שבסופו של דבר, זאת תהיה חלק מתוכנית גלובלית, מה עושים? כי אחד היתרונות של מיזוג הוא צמצום אדיר של הפעילויות, ועוד לפני המיזוג, קרדיט סוויס הודיע לפני כחודש, הוא עומד לפטר כ-9,000 עובדים בעולם, אני מניח שהמספר הזה יגדל, אני מניח שכל הסניפים בכל המדינות של שני הבנקים התמזגו, וכאן יש בעיה שאולי כדאי לגעת בה, השוויצרים יצטרכו להתמודד עם יצור מפלצתי שנולד overnight, שהוא בנק חסר תקדים בממדים שלו, 6 טריליון דולר שמנוהלים מתוך שוויץ, ואלה שאלות של מונופולין, של ארגון נכון וכיוצא בזה, כך שבעיניי אני לא רואה כאן את סוף המשבר, אני רואה את המשבר ממשיך להתגלגל במתכונות אחרות.
כן, אגב, ואנחנו תמיד, אם היו אומרים לנו שבנק לאומי קונה את בנק הפועלים, אנחנו בתור אנשים שיש להם אלרגיה לריכוזיות, מיד היינו נזעקים וצורכים שאסור לתת לזה לקרות. כשאתה מסתכל על שוויץ, באמת, ורואים באמת איך שני הגדולים הופכים להיות אחד, איך זה מבחינת תחרות, חשש, זה נושא בכלל, זה מעסיק אותם, שכרגע השאלה היא איך מכבים את השריפה הזו?
זה בדיוק כך. הנושא מעסיק, אבל הוא לא מיידי. השאלה הראשונה, בימי סוף השבוע, אני שמעתי מחברים שישבו בבנק וניהלו את המסע ומתן, כיוון שהכרתי משני הצדים, בימי סוף השבוע, שבת וראשון, ישבו שעות רצופות, כולל משך כל הלילה, ומעניין מאוד, ביחד עם נציגים אמריקאים, נציגים של ה-Federal Reserve Bank בארצות הברית, שגם הם חוששים שמשבר כזה, אפילו אם הוא יוצא משוויץ, יפגע במערכת העולמית, ישבו ביחד, ובלי שנועצו עם בעלי המניות של בנק זה או אחר, הממשלה הוציאה צו חירום שקבע שהבנקים התמזגו, לא הייתה ברירה אחרת, ואני מניח שרק היום, מחר, מחתיים, יתחילו לחשוב על השאלות הקטנות, למה בעצם הגענו, איך אנחנו מצרפים את שני הבנקים, שאלה דרמטית, שכמו שאמרתי, אני חושב שתמשיך לפגוע ברפיוטציה של שוויץ.
אנחנו יודעים כמה דברים, אנחנו יודעים שהבנק הזה יהיה too big to fall בכל מקרה, אף אחד לא ייתן לבנק הממוזג החדש הזה אי פעם לקרוס.
אגב, הסתבר ש-too big to fall הוא גם כן, הפרמטרים השתנו, כי עכשיו בארצות הברית, כשאתה מסתכל על בנקים הרבה יותר קטנים, בדיוק, גם קטנים מצילים אותם.
כדאי כאן להעיר שגם הבעיה הזאת לא נפתרה, היא עדיין רלוונטית לגבי כל הבנק הבנקים הגדולים. בשנת 2008 ומאוחר יותר הוקמו תקנות באזל, אמנת באזל, שקבעה מה שיעור הרזרבות שחייבים בנקים להחזיק, בין 6-8%, וההנחה הייתה שאוקיי, אם זו הרזרבה אז מספיק לשמור על הבנק, והנה התקנות האלו שנראו בשעתו אמינות, בטוחות, בינלאומיות, מקובלות, לא עמדו, הם לא עמדו במבחן.
Okay. תאמר לי, מה עושים עם מותג כמו קרדיט סוויס, מול מותג כמו UBS? מבטרים על אחד מהם? מנסים למצוא איזה שם חדש, קרדיט סוויס, UBS ושוט?
תראה, UBS עבר ניסיון כזה בשעה שבעצם היה שם reverse take over. UBS היה בנק קטן והוא נקנה על ידי בנק אחר בשוויץ שהיה סוויס פולס בנק, מה שאנחנו יכולים לקרוא היום בנק הפועלים, הוא היה הרבה יותר קטן, והוא נעשה דומיננטי, ואז הלוגו נעשה משותף, המפתחות המוכרים של UBS והדגל הם יצור משותף. מה שיעשו, וזה נכון מבחינה עסקית, זה ליצור, לדעתי, בנק חדש, מודל חדש, לא לקרוא לו לא UBS ולא קרדיט סוויס ולא להזכיר אותם, אלא לבנות יציר חדש, משום שאם אנחנו נזכרים רק בהיסטוריה הלא רחוקה, UBS עצמו עבר חילוץ אדיר של הממשלה השוויצרית והבנק המרכזי בשנת 2008. הבנק המרכזי בשוויץ נאלץ לקנות את כל הניירות הרעילים, כפי שהם קראו להם, ש-UBS קנה משך שנות המשבר, ובמקרה, בסופו של דבר, לאחר החזקה של 5-7 שנים, מכרו אותם ברווח, אבל רק במקרה, כך ששני הבנקים היו מאוד שמחים, איתן, לשכוח את העבר.
יפה, אז מה השוויצרים יעשו משאל עם בשביל לבחור את השם החדש?
אגב, UBS אגב זה Union Bank of Switzerland, מה שנקרא בנק איגוד, כאילו, כמו אצלנו בנק איגוד.
Union Bank of Switzerland.
פועלים לשעבר.
שנקנה על ידי סוויס פולקס בנק, בנק הפועלים לשעבר.
יכול להיות אבל שמכל האירוע הזה גם צריך לעשות איזה, לא יודע, איזה ריסטארט למערכת הבנקאות השוויצרית, או שפשוט רק רוצים לקבות את השריפה ולהמשיך הלאה, ולא לחפור ולחקור ולראות איך הם מסדרים את העסק.
מוכרח להיות ריסטארט דרמטי, כי בתוך 15 שנה לצאת להגנת שני בנקים שהם הגדולים ביותר, עם אפשרות של הפסדים אדירים, הבנק המרכזי של שוויץ והממשלה לא יכולים להרשות לעצמם זה איבוד רפיוטציה מהשורה הראשונה, לא לטפל בדבר כזה. אני לא יודע בדיוק מה הפתרונות.
לגבי העניין הזה, בהקשר שלנו, פעם אנשים היו אומרים, טוב, אז בוא נשים את הכסף בשוויץ. היה כאילו תעודת ביטוח לזה שהכסף שלך מוגן. ממה שאתה יודע, אפרופו מה שקורה בישראל עכשיו, הרפורמה או ההפיכה המשטרית, איומים להוציא מפה כסף, אתה יודע, מה עושים ישראלים בנסיבות האלה כשהבנקאות השוויצרית רועדת?
אני יודע שהחודש האחרון היה מלא ביוזמות ישראליות של, גם של חברות וגם של בודדים להעביר כספים לשוויץ. כי קודם כל ישנו הברנד ניים ששוויצריה מוגנת. ואכן אחד הצעדים הבאים שככל הנראה הממשלה השוויצרית תעשה זה תגדיל את היקף הביטחונות לחשבונות בנק. עד היום זה 250 אלף פרנק, וזה יכול להיות משמעותית יותר גבוה. אגב, הרעיון הזה עלה בארצות הברית, לגבי חשבונות בארצות הברית, לתת כמעט unlimited cover, דנים בזה כרגע במסגרת של חקיקה בארצות הברית, משום שהחשש של האמריקאים הוא שאתה צריך לפעול כמה שיותר מהר, משבר כזה יכול להתפשט במהירות בלתי רגילה. אז יצטרכו לעשות revision של כל התקנות האלה. אבל אם שאלת לגבי ישראל, עמדתי שלי היא שאנחנו קטנים במסגרת הזאת, לכן מי שמפתח ביטחון שלנו זה לא יקרה, אז זה ביטחון שיכול להיות זמני מאוד, דבר כזה יכול לקרות לכל בנק בעולם, וראינו ההיקפים כבר לא משנים, והסיבות לא תמיד ברורות, הן ברורות בדיעבד, אתה מתעורר בבוקר ורואה את הריצה לבנק, ורק אחר כך אתה מבין מה קורה, ברוב המקרים קשה מאוד לעצור תהליך כזה, והממשלה נדרשת לשלם את כספנו, כן. כספו משלם המסים, כדי להציל את
הבנק. אנחנו מבינים את זה, באמת כל הנושא הזה של ביטחון של פקדונות, הוא נהיה קצת מצחיק במובן הזה, שעכשיו די ברור שיש ביטחון כמעט מלא דה פקטו, גם אם זה לא כתוב בשום נכון. מקום, וגם אם אף אחד לא משלם פרימי על העניין הזה, גם בארץ שום בנק לא ייפול אף פעם, בנק ישראל לא ייתן לזה לקרות.
כן, אבל זה יעלה הרבה כסף.
נכון. כן. משהו מוזר בסיפור של קרדיט סוויס ו-UBS, UBS לכאורה שילמה לבעלי המניות איזשהו סכום של כמה מיליארדי דולרים, ומצד שני מחקו שם אגרות חוב, את האגרות חוב המועדפות שהיה לקרדיט סוויס, הפכו בעצם את הסדר שקיים, לא יודע מה, 300 שנה, שבו בסיטואציה של הסתבכות או פשיטת רגל, אז קודם כל מוחקים את בעלי המניות, ורק אחרי זה הם מתחילים להתעסק עם בעלי החוב במסגרת הפירוק. איך הגיעו לסיטואציה המוזרה הזאת, והאם אותו שייח ערבי שהחזיק בסכום גדול של מניות קרדיט סוויס, ולא הסכים לתת עוד כסף בשביל לחלץ אותה, אתה יודע, נמחק?
שאלת כמה שאלות במכה אחת, אני רק רוצה להתייחס לעניין העמדה של ערב הסעודית, זה היה מנהל הבנק המרכזי של סעודיה, שכל מה שהוא אמר, וזה התפרש אחרת לגמרי, כל מה שהוא אמר זה אנחנו מחזיקים 9.9% מקרדיט סוויס, כי אסור לנו להחזיק יותר מ10%. זה התפרש בעולם כהודעה שאנחנו לא רוצים להשקיע יותר, אנחנו מוותרים על הכסף שלנו. זה היה אחד הטריגרים להידרדרות. אבל ציינת אלמנט שהוא דרמטי ואין לי תשובה בשבילו. איך לקחו 17 ביליון ערך של אגרות חוב, שבדרך כלל מובטחות יותר ממניות, ומחקו אותם, ומצד שני הציעו סידור שכרגע הוא 0.75 פרנק, למניות ששוויים היה קרוב לשני פרנק או יותר, והפכו את כל ההבנות שלנו לגבי ביטחונות בעולם הפיננסי וכיוצא בזה. אין לי תשובה, והתשובה היא שלא שאלו אף אחד, אלא זה נראה הכי נכון לעשות מיידית, בעלות נמוכה ביותר עבור השוויצרים והאמריקאים.
אז שאלה אחרונה, באמת לגבי כספים שיוצאים מישראל, תנסה לשים לנו את זה על ציר בין מצד אחד פאניקה מוחלטת וממש בריחה של כספים שצריכה להדיג את בנק ישראל אפילו, לבין בסופו של דבר טפטוף של בעלי הון, כי בין, אתה יודע, בסוף האזרח הישראלי פשוט אין לו באמת את הסכומים ללכת ולפתוח חשבון בשוויץ, בטח לא אחרי שהבנקים הישראלים סגרו את החברות הבת שלו שם.
הסיפור הוא יותר מדהיג מתיאור קל כזה. המעבר של כספים הוא בהיקף משמעותי, וכל ניסיון לומר שזה לא בעיה, זה ניסיון של מריחת הנושא. היקף הכספים גם מחברות וגם מפרטים הוא אדיר. אני מקבל אישית, זה לא אומר שאני מעורב בעניין, כ-4-5 טלפונים ביום מידידים ששואלים לאיזה בנק ואיך להעביר כספים. הנושא הטכני נפטר מהר מאוד. כל הבנקים השוויצריים שולחים משלחות לישראל קדימה ואחורה, מוכנים לדבר עם כל אחד, לפתוח חשבונות על הקרקע בישראל. זה לא אישיו, ניתן להגיע היום בקלות לכל בנק, חלק מהחשבונות נפתחים כמעט אונליין באופן מוחלט, אז הייתי אומר שדבר שהתחיל כטפטוף יכול להתגבר ולגדול לנהר, ומה שאותי מדאיג על פני ניסיון, כאמור אני 25 שנה חי בשוויץ וראיתי עליות וירידות בכספים שמגיעים ויוצאים וחוזרים לישראל, תקופת האינטיפאדה וכיוצא בזה, כאשר כסף יוצא פעם אחת מחשבון בנק ישראלי ועובר לחשבון בינלאומי, הוא לא בקלות חוזר. זה לא תהליך פשוט, מוצאים הזדמנויות השקעה, מנסים לפזר אותו בין בנקים שונים, כך שגם נושא המיסוי יתממס, ולכן זה כאב לב, שאם כן. אתה זוכר, היית על מדינת ישראל הציע חיסיון למי שהיה מוכן להחזיר כספים, וויתרו על תשלומי מס שהגיעו, כך שהתהליך של להשיב כספים הביתה הוא מאוד מורכב, מאוד מסובך, והסיכויים שלו להצליח פעם אחר פעם הם מצומצמים.
כן, בועז ברק, תודה רבה ששיתפת אותנו בכל הידע הזה, תודה.
תודה, תודה.
תודה לכם, שלום רב.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה, איתן אבריאל, נקווה שיהיה לנו שבוע הבא קצת יותר כיפי.
אני חושב שכן, אני אופטימי.
אתה אופטימי, אז אני אופטימי. נודה גם למאיה בניסן ונערה מלכין שעורכות אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים, שקט, רגוע, כיפי, כל מה שצריך, וגם מחאה מוצלחת למי שמוחה.
להתראות.
להתראות.